פסחים, דף סמך דלת, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, במילים, רבי יהודה אומר, לפני כ-200 שנה, בעיר אנקונה שבאיטליה, נתן את הדרשה לפני חג הפסח, דרשת שבת הגדול, רב העיר, הגאון רבי יחיאל חיים ויטרבו, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, כשבן אדם בא לחזור בתשובה, הוא אומר, אני מקבל על עצמי מכאן ולהבא להיות יותר טוב והכל. הכל טוב ויפה, אבל כך בחשבון, אתה לא יכול להישאר עם המעשים הלא טובים ולחזור בתשובה. אי אפשר להישאר עם כל הלכלוך ולהגיד, טוב, אני חוזר בתשובה. זה לא איזה מס שפתיים. דבר ראשון, צריך להניח בצד, להשמיד את כל החטאים, האבונות והפשעים, ואז בן אדם אומר, טוב, עכשיו אני רציני, אני מתקרב לפני הקדוש ברוך הוא. אומר הרב לציבור, תשימו לב, כשבאים להקריב קורבן פסח, התורה כותבת, משכו וקחו לכם צון. מה זה משכו וקחו לכם צון? קחו! דורשים חז"ל, משכו ידיכם מעבודה זרה. קודם כל היו צריכים לעזוב את העבודה הזרה, כשעם ישראל היו במצרים, ואז וקחו לכם צון, אפשר להקריב קורבן פסח. קורבן פסח מלמד אותנו על העניין הגדול, שאדם עוזב את המעשים שאינם טובים ומקריב קורבן פסח, מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, שזה הכוונה לקורבן פסח. כשאתה בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, אל תישאר עם החמץ, חמץ מרמז על החטאים. תעזוב את החמץ, תבאר את החמץ, ואז אתה יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. תניח לכל הדברים המעושים, ואז אתה יכול להתקרב אל האור, אל הדברים הטובים, אל קרבת השם. התורה אומרת שמקריבים קורבן פסח, צריך לדאוג לפני כן לבאר את החמץ, ורק אז להקריב קורבן פסח. אז לפי דעת חכמים במשנה, המצווה הזאת נאמרה רק על קורבן פסח. בא רבי יהודה ואומר, אף התמיד, גם הקורבן שמקריבים לפני קורבן פסח, הרי בבית מקדש הם מקריבים כל יום תמיד, קורבן תמיד. תמיד, תמיד בבוקר, תמיד של שחר, ותמיד בערב, תמיד של בין הארבעים. את הקורבן פסח הם מקריבים אחרי תמיד של בין הארבעים. אומר רבי יהודה, קורבן תמיד של בין הארבעים שהם מקריבים, גם כן היו צריכים לפני כן להקפיד שלא יהיה חמץ בבית. זה שמקריב את הקורבן תמיד של בין הארבעים, אם היה אצלו חמץ בבית, אז הוא עובר על המצוות לא תעשה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי יהודה? איך הוא הגיע מהמצווה שמדברת על קורבן פסח לקורבן תמיד של בין הארבעים? אמר לך, הפסוק אומר, לא תשחט על חמץ דם זבחי, אומר הקדוש ברוך הוא, הזבח שלי, זבח המיוחד לי. איזה זבח? התורה במפורש כותבת עליו שהוא מיוחד לקדוש ברוך הוא, מה הניעו? קורבן תמיד. למה קורבן תמיד? אז בספר חזון יחזקאל הוא מסביר, על קורבן תמיד כתוב, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו, לכוונה לקורבן תמיד של שחר ותמיד שבין ארבעים. קורבן תמיד זה זבח המיוחד לקדוש ברוך הוא. לא תשחט על חמץ דם זבחי. קורבן תמיד שבין הארבעים זה קורבן שכבר מקריבים אותו אחרי צהריים, בערב פסח, אז זה כבר הזמן של ביעור חמץ, החמץ כבר צריך להיות מבואר. אל תקריב את הקורבן תמיד שבין ארבעים כשעדיין יש לך חמץ בבית. רבי שמעון אומר, יותר מזה, ערב פסח, אמנם יש רק קורבן אחד שאם מקריבים אותו, כשעדיין יש חמץ בבית, עוברים על המצוות לא תעשה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, זה רק קורבן פסח. אבל בכל המועד פסח, כל קורבן שאדם יקריב בבית המקדש, אם יש לו חמץ בבית, אז חוץ מהאיסור שיש לו בא לראה או בא למצא חמץ, הוא גם עובר על איסור שהוא מקריב קורבן כשיש לו בבית חמץ. חוץ מקורבן פסח. פלאי פלאים, אומר רבי יהודה, ערב פסח, הקורבן היחיד שעוברים על מצוות לא תעשה, כשמקריבים אותו, אם יש חמץ בבית, זה רק קורבן פסח. ובכל המועד פסח, הקורבן היחיד שאם מקריבים אותו, לא חייבים על המצוות לא תעשה הזה, זה קורבן פסח. דבר מעניין. רבי שמעון אומר, הפסח ב-14 בניסן, ויהודה אל בניסן, אם מקריבים אותו כדת וכדין, לשם קורבן פסח, אם האדם יש לו חמץ בבית, הוא עובר על המצוות לא תעשה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אבל אם הוא מקריב את הקורבן פסח בצורה שהקורבן פסול, אז אומר רבי שמעון, שמע, זה לא נקרא מבחינתי שחיטה. שחיטה שאינה ראויה, כשאתה שוחט קורבן פסח, פסח בערב פסח, שלא לשמו, אלא לשם שלמים, הרי הוא פסול. אז זה שחיטה שאינה ראויה, זה לא נקרא שחיטה. לא עברת למצוות לא תעשה, שלא תשחט על חמץ דם זבחי, כי זה לא נקרא לשחוט. אז כמובן שבן אדם הזה יהיה פטור. אבל בערב פסח, אדם שמקריב שאר קורבנות, ואם יש לו חמץ בבית, הוא גם כן לא יעבור על המצוות לא תעשה הזאת. זה בערב פסח. אבל בכל המועד פסח, בחג הפסח עצמו, אם הוא יקריב קורבן פסח לשם פסח, אי אפשר להקריב בחג הפסח קורבן פסח, צריך להקריב את זה בערב פסח. אז אם אדם מקריב קורבן פסח לשם, קורבן פסח בכל המועד, הקורבן הזה פסול. אז אם כן, זה לא נחשב שהוא שחט פה איזה קורבן. לכן הוא יהיה פטור מהמצוות לא תעשה שלא תשחט, זה לא נקרא שחיטה. לא תשחט על חמץ דם זבחי. אומר רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה, אז הוא לא יעבור על המצוות לא תעשה הזאת. אבל אם הוא יקריב קורבנות אחרים, קורבן שלמים, קורבן עולה, שאר הקורבנות, ויש לו חמץ בבית, בכל המועד הוא כן יעבור על המצוות לא תעשה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. שואלת הגמרא, מה איתה מדר רבי שמעון? מאיפה הוא לוקח את הדין שלו, שחייבים לא תשחט על חמץ דם זבחי, גם בשאר קורבנות בחג הפסח? נכתיב, הפסוק אומר פעמיים זבחי, לא תשחט על חמץ דם זבחי, וכתוב גם, לא תזבח על חמץ דם זבחי. פסוק אחד כתוב בשמות פרק למדלד, פסוק חפהי, שם כתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולפני כן בפרק חפדלד, פסוק י' ג' כתוב לא תזבח על חמץ דם זבחי. אז אם כן, כתוב פעמיים את הפסוק הזה זבחי. אז אומר רבי שמעון, מספיק שיהיה כתוב זבח. מה זה זבחי? הוא מוריד את היוד. היוד הזה הוא מחבר אותו לזבחי שכתוב בפעם השנייה. כאילו כתוב זבחי, לשון רבים. ואז הוא דורש, קריבי זבח. לגבי קורבן פסח לא תשחט על חמץ, זבח, דם זבח, קורבן פסח. וגם זבחי, לא תשחט על חמץ, דם זבחי, על שאר הקורבנות. עכשיו נשאלת השאלה, למה צריכים פסוק אחד על קורבן פסח, פסוק אחד על שאר הקורבנות, לא לשחוט כשיש חמץ, פסוק אחד לא לשחוט קורבן פסח, פסוק אחד לא לשחוט שאר הקורבנות? למה הילך את הפלגינו רחמנה מהדדה? למה התורה חילקה בין קורבן פסח לבין שאר הקורבנות? ולא כתב, לא תשחט על חמץ דם זבחי, גם על פסח וגם על שאר הקורבנות, למימר, כדי ללמד אותנו שיש הבדל קורבן פסח לבין שאר הקורבנות. בזמן דעיק הזבח, בזמן שצריך לשחוט קורבן פסח, לא מחייב הזבחי. אז הוא לא יחייב אם הוא יקריב שאר הקורבנות בערב פסח, אם יש ברשותו חמץ. רק על הקורבן פסח הוא יהיה חייב, בלבד. זאת אומרת, ביהודה וניסן, הקורבן היחיד שחייבים עליו על המצוות לא תעשה, שלא תשחט על חמץ דם זבחי, זה רק על קורבן פסח, כי עכשיו זה זמן של פסח. לעומת זאת, בזמן דעיק הזבח, בחג עצמו של חג הפסח, בכל המועד של חג הפסח, שאז אי אפשר להקריב פה יותר קורבן פסח, אז מחייב הזבחי, אז הוא יהיה חייב, ולא תשחט על חמץ דם זבחי על שאר הקורבנות. משנה למדנו בהמשך דבריו של רבי שמעון, ובמועד, בחג הפסח עצמו, לשמו פטור. כשהוא מקריב קורבן פסח לשם פסח, אז הקורבן הזה הרי פסול, אז הוא יהיה פטור. אבל אם הוא מקריב את הקורבן פסח שלא לשמו, שלא לשם פסח, אז אם ככה הקורבן הזה הוא ראוי, אז אם כן הוא יקריב קורבן בפסח שהוא קורבן ראוי ויש לו חמץ בבית, אז הוא חייב על המצוות לא תעשה שהוא עבר. הוא חייב על זה כמובן מלכות. דייק את הגמרא, רגע. קורבן פסח הוא קורבן מאוד 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 מרתק. יש בו משהו שאין בשום קורבן. יש בו הרבה דברים שאין בשום קורבן, אבל אחד מהדברים המרתקים בקורבן פסח, שבי"ד בניסן, אם אתה מקריב אותו לשם פסח, קורבן טוב, כשר. אבל אם אתה מקריב אותו בשאר ימות השנה לשם פסח, פסול. אם אתה מקריב אותו לשם שלמים, הוא נהיה קורבן שלמים. פסח בשאר ימות השנה, יש לו דין של קורבן שלמים. עכשיו, רגע, אם אני רוצה לעשות שהקורבן פסח יהיה כשר לשם שלמים בשאר ימות השנה, האם אני צריך במפורש, כשמקריבים את הקורבן פסח, להקריב אותו לשם שלמים, או שמספיק, סתם, אני מקריב קורבן פסח בשאר ימות השנה, בלי לכוון שום כוונה. אני לא מכוון לשם פסח, לא מכוון שום כוונה. נראה פה מדברי המשנה, שכתוב רק אם הוא שחט קורבן פסח בחג הפסח, בחול המועד פסח, שאז זה שר ימות השנה, אז לא מקריבים קורבן פסח, כתוב שאם הוא שחט את זה שלא לשם פסח, אז זה קורבן ראוי, וזה נקרב, נחשב שהוא הקריב קורבן, ולכן אם יש אצלו חמץ בבית, הוא יהיה חייב. תמה דשלא לשמו. אני מדייק מדברי רבי שמעון, שלמה זה נחשב הקורבן פסח הזה לשם שלמים וזה קורבן כשר? כי שחטו את הקורבן פסח לא לשם פסח, אלא לשם שלמים. הסתמה, אם סתם שחטו את הקורבן פסח, לא כיוונו לא לשם פסח ולא לשם שלמים, סתם, באים, יש פה קורבן, מקריבים אותו בלי לכוון שום כוונה. אז אם זה סתם קורבן, נאמר קורבן שלמים, שמקריבים בלי שום כוונה, אם זה קורבן שלמים והקרבת אותו בלי כוונה מיוחדת, אז זה כשר לשם שלמים. פה בקורבן פסח זה נראה שפסח בשאר ימות השנה, אמנם יש לו דין של שלמים, אבל נראה שצריך לעקור את השם פסח ממנו ולכוון במיוחד כשמקריבים את הקורבן פסח בשאר ימות השנה, זה שהוא קשר לשלמים, זה כשעוקרים ממנו שם פסח ומכוונים במיוחד שמקריבים אותו לשם שלמים. ככה זה נראה פה. אבל אם זה סתמה, אם הוא שוחט את הקורבן פסח באמצע השנה, למשל חול המועד פסח שזה נחשב אמצע השנה, לגבי קורבן פסח שצריך להקריב אותו בערב פסח, אז בחול המועד הוא נחשב כמו בשאר ימות השנה, סתמה, זה לא נקרא שהוא קשר לשם פסח, כי אם הוא היה קשר לשם פסח, אז זה כמו ששחטו אותו שלא לשם פסח, שהוא הופך להיות שלמים, אז בסתמה זה גם כן שלמים. אם אתה מקריב קורבן שלמים בחול המועד פסח, בוודאי שנאמר לפי דעתו של רבי שמעון, האיסור לא תעשה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, שיהיה אסור להקריב קורבן שלמים בחול המועד, ומי שיקריב יעבור על מצוות לא תעשה ויהיה חייב מלכות. אבל פה נראה בלשונו של רבי שמעון במשנה שאומר שדווקא כששחטו את הקורבן פסח שלא לשמו, אז זה נחשב שלמים, ואז זה נחשב שהקריבו פה שלמים, ואדם יש לו חמץ בבית, הוא יהיה חייב על המצוות לא תעשה. נשאלת השאלה, מה? מה צריך לחשוב במיוחד שלא לשם פסח? גם בסתם, הרי פסח בשאר ימות השנה הוא קורבן שלמים, אבי. מה, שם התמינה, אתה רוצה ללמוד מפה מדבריו של רבי שמעון, פסח בשאר ימות השנה הוא לא מעצמו הופך להיות שלמים, אלא בי עקירה, אתה צריך במפורש לחשוב, אני לא רוצה להקריב אותו לשם פסח, אלא לשם שלמים, ואם אני מקריב אותו סתם, בלי כוונה מיוחדת, הוא לא יהיה קשר לשם שלמים? אומרת הגמרא, לא חייב להיות. יכול להיות שקורבן פסח בשאר ימות השנה, גם אם אתה מקריב אותו סתם, זה יהיה קשר לשם שלמים. אלא, אמר רבי חייא בר גמדא, אומר תשובה, נזרקה מפי חבורה, כל החכמים בבית המדרש הסכימו עם התשובה הזאת, והם אמרו שמפה אין ראיה. אלא יכול להיות שאפשר להגיד שמדובר פה, כגון שהיו בעלים תמאי מת. יכול להיות שהקורבן פסח הזה, שעליו אנחנו מדברים, ששחטו אותו באמצע חול המועד פסח, למה אנחנו אומרים שבסתם הוא לא הפך להיות קורבן שלמים? אתה יודע למה? למי שייך הקורבן פסח הזה? לראובן, לדוגמה. אותו ראובן, למה הוא לא הקריב את הקורבן פסח בערב פסח? כי הוא היה תמאי מת. מה עושה תמאי מת? הוא נדחה לחודש הבא, י' באייר, פסח שני. בשביל זה הוא שומר את הקורבן פסח. אז מה תגיד, הוא הפך להיות שלמים הקורבן פסח הזה? מה פתאום? שומרים אותו שהוא יישאר קורבן פסח ל-י' באייר, שאז מקריבים פסח שני לאלה שהיו תמאי מת ב-י' בניסן. ולכן, דסתמי, כשאתה שוחט אותו בכל המועד פסח את אותו קורבן, סתם הקורבן הזה, אם אתה לא משנה את השם שלו על ידי הקירה, שאתה מכוון במיוחד לשם שלמים, לשם פסח קאי, הוא מיועד ועומד לשם קורבן פסח. לכן, כאן אומר רבי שמעון, שבשביל שהוא יהפוך להיות שלמים, אתה צריך לשחוט אותו לא לשם פסח, אלא לשם שלמים. אבל אם אתה שוחט אותו סתם, שחט את הקורבן פסח לשם פסח, כי הוא מיועד לפסח שני. סתם זה, כשאתה שוחט אותו סתם, כשאתה מקריב אותו סתם, אתה מקריב אותו לשם משהו בלי שום כוונה מיוחדת. הוא, בלי כוונה מיוחדת, מיועד עכשיו לפסח שני, אז יש עליו שם פסח. אם אתה שוחט אותו סתם, זה כאילו שחטת אותו לשם פסח. ופסח, בכל המועד, אם אתה שוחט אותו לשם פסח, הוא יהיה פסול. ולכן, לא חייבים על השחיטה שלו, אם יש לשוחט חמץ בבית, כשהוא יקריב את הקורבן פסח, הוא לא יעבור על לא תשחט על חמץ דם זבחי, כי זו שחיטה שאינה ראויה, כי הקורבן פסח הזה יהיה פסול. המשנה הבאה מפרטת את הסדר שבו הקריבו את הקורבן פסח בבית המקדש. אפשר לזכור את הדף שבו יש את הסדר של ההקרבה, סמך דלד, שזה שתי האותיות הראשונות מהמילה סדר. הפסח היה נשחט בשלוש קבוצות, שלוש כיתות. את קבוצה אחת נכנסה, הקריבו את הקורבן, הם יצאו, נכנסה קבוצה שנייה, הקריבו, יצאו, נכנסה קבוצה שלישית, הקריבו. שנאמר, ושחטו אותו כל קבוצה. אז כתוב כאן, אחד, קהל, שתיים, הדת, שלוש, ישראל. אז זה שלוש קבוצות. קהל, ועידה וישראל. נכנסה כת הראשונה של עם ישראל לבית המקדש להקריב קורבן פסח. נתמלה העזרה, נעלו דלתות העזרה, ואז תקעו תקיעה, הריעו תרועה ותקעו תקיעה נוספת. הכהנים עומדים שורות שורות ממקום שחיטת קורבן הפסח עד המזבח ששם זורקים את הדם של הקורבן פסח. ובידיהם בזיחי כסף ובזיחי זהב, היה להם ביד בזיחים, שזה מין כלי כמו כף, אבל שהבית קיבול מאוד עמוק, לקבל את הדם. בזיחים של כסף טהור ובזיחים של זהב טהור. עכשיו, היה שורות. כל שורה היה גוון אחר של בזיחים. שורה שכולה כסף, כל הבזיחים היו של כסף. ושורה שכולה זהב, כל השורה היה של זהב. לא היו מעורבים שורה שחלקם בזיחים מכסף, חלקם בזיחים מזהב. ולא היה לה בזיחים גם שוליים. הבזיחים האלה היה להם שפיץ למטה כזה. זה לא היה אפשר להניח את זה על הרצפה, כי זה היה נשפח. מה היה הסיבה? שזה לא היה לזה שוליים. שמה יניחום ויקרש אדם. כי אם יהיה לזה שוליים, אם יהיה לזה בסיס רחב למטה, שמה הכהן יניח את אדם, את הכלי עם אדם על הרצפה, ובינתיים ייתן בזיח אחר לכהן שלידו, ואז אדם שהוא יניח על הרצפה יקרוש, ולא יוכלו לזרוק את זה על גבי המזבח. לכן עשו שלא יהיה אפשר להניח את זה, אלא מיד יעבירו את זה לכהן שליד, והכהן שליד יביא את זה לזה שלידו, עד שזה יגיע ויזרקו את זה על המזבח. עכשיו מתחילים עם סדר העבודה של הקורבן פסח. שחיטת הקורבן לא הייתה צריכה דווקא על ידי כהן. אפשר אפילו על ידי ישראל. לכן מציין את המשנה שחט ישראל. גם ישראל יכול לשחוט את הקורבנות. אבל לקבל את הדם בתוך כלי מהתלה, זה רק על ידי כהן. מקבלה ואילך זה מצווה דווקא על ידי כהנים. לכן מציין את המשנה וקיבל הכהן. אותו כהן שקיבל את הדם מהתלה, נותנו את הבזח, הוא נותן לחברו שעומד לצידו. חברו שעומד לצידו נותן את הבזח לחברו שעומד לצידו. ככה הם מעבירים את זה מכהן לכהן, מכהן לכהן, ככה את כל השורה זה עובר, עד שזה מגיע לכהן שעומד בצד המזבח, והכהן שנמצא בצד המזבח זורק את הדם, זריקה אחת כנגד היסוד של המזבח, כמו שמיד נראה. ואז כשהוא זורק את הדם כנגד היסוד של המזבח, אז עכשיו יש לו את הבזח ריק, הוא מחזיר את זה חזרה לכהן שהביא לו את זה, והכהן שהביא לו את זה מחזיר לזה שלידו, מחזיר את זה לזה שלידו, ככה מחזירים את הכלי הריק. עכשיו, בעצם, תוך כדי שהם העבירו את הכלי, בינתיים שוחטים עוד קורבנות. אז בעצם יוצא שכהן מעביר את הכלי לזה שלידו, וכשזה שלידו מעביר את הכלי שזה, לזה השלישי, בינתיים הראשון מעביר לשני כלי אחר, והשני לשלישי, ואז כשהוא מעביר את זה בינתיים עוד כלי ועוד כלי, ככה, עד שהוא היה מעביר את הכלי לזה שלידו, כבר בינתיים הספיקו לשחוט עוד קורבן פסח. אז יוצא שכל הזמן כהן אחד העביר לשני והשני לשלישי, בינתיים עוד פעם הראשון לשני, עוד פעם הראשון לשני, וככה זה היה הולך שרשרת מאחד לשני. עכשיו בינתיים כבר מתחילים לקבל את הכלים הריקים, שהספיקו כבר לזרוק את הדם על גבי המזבח. אז יצא מצב כזה שכל כהן ביד אחת נתן בזח מלא לכהן לימינו לצורך העניין, ולקח ממנו את הבזח לכהן שלשמאלו. וככה כל אחד את הכלי המלא העביר לזה שלידו לכיוון המזבח, ואת הכלי הריק העביר לזה שלידו לכיוון השחיטה. וככה יוצא שכל כהן גם נתן וגם לקח והעביר הלאה. נתן את המלא ולקח את הריק מאחד לשני. מקבל את המלא ומחזיר את הריקן. כמו שהבאנו בתיאור בתחילת הפרק בדף נ"ח, איך שאותו קונסול נוכרי, כשהוא תיאר את העבודה בבית המקדש, אמר זה היה נראה כמו חיצים ביד גיבור, וכזה מהירות זה עבר מאחד לשני, זה היה נראה כמו חיצים. שנשלחים מאחד לשני, היה פשוט מדהים. וזה הכל היה באותו צבע, זה פס, זהב, פס, כסף. שורה של זהב, שורה של כסף. הכהן, הקרוב אצל המזבח, הוא עשה את הזריקת הדם. זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. הרי המזבח היה גבוה 10 אמות. עכשיו למטה, האמה הראשונה הייתה מין מדרגה כזאת. אמה עולה אמה ונכנס אמה לכיוון המזבח. זה היה יסוד. עכשיו, לא מסביב כל המזבח היה יסוד, אלא רק כנגד הקרן הצפונית וכנגד הקרן המערבית. בשתי הקרנות האלה היה יסוד. והיו צריכים דווקא לזרוק את הדם כנגד אחד הקרנות שיש בו יסוד, שיש בו למטה את המדרגה הזו. שם היו זורקים את הדם של הקורבן פסח. טוב, סיימו להקריב קורבן פסח של הקבוצה הראשונה, אז יצאה קאט ראשונה, ועכשיו נכנסה קאט שנייה, קבוצה השנייה נכנסו שיקריבו להם את הקורבן פסח, אחרי שהם סיימו להקריב את הקורבן פסח, יצאה קאט שנייה ונכנסה קאט שלישית. כמעשה הראשונה, כמו שהקבוצה הראשונה הקריבו את הקורבן פסח, כך מעשה השנייה והשלישית. מתי שהיו שוחטים את הקורבן פסח, קראו את ההלל. הלוויים, עם כל הכלי נגינה, היו פוצחים בקריאת ההלל. אם גמרו לקרוא את ההלל פעם אחת, ועדיין לא סיימו להקריב את הקורבן פסח של קבוצה אחת, שנו, קראו פעם שנייה, ואם סיימו לקרוא פעם שנייה, שנו, ועדיין לא סיימו להקריב קורבן, את כל הקורבנות פסח של הקבוצה, אז שילשו, אף על פי שלא שילשו מימיהם. הכהנים היו כל כך זריזים, שפעמיים היה הכי הרבה שהלוויים יכלו לומר הלל, וכבר סיימו להקריב את כל הקורבנות של אותה קבוצה. רבי יהודה אומר, הקבוצה הראשונה והשנייה, עוד היו הרבה אנשים, אז הספיקו לקרוא יותר מפעם אחת, אולי אפילו פעם שנייה, פעם שלישית כבר לא. אבל הקאט השלישית כבר לא היו כל כך הרבה אנשים, הקבוצה השלישית, כבר נשארו ממש האחרונים. אז מימיהם של קאט שלישית, הקבוצה השלישית, היו כל כך קצת אנשים, שלא הגיעו הלוויים לומר אפילו אהבתי כי ישמע השם, שזה ממש בתחילת ההלל. מפני שעמם מועטים, והיה כל כך קצת מעט אנשים, רק התחילו לומר את ההלל, כבר נגמרו כל הקורבנות, אז הכהנים היו כל כך זריזים. עד פה דיברנו על העבודה של הקרבת קורבן פסח ביומים רגילים. מה הסדר כשיוצא ערב פסח ושבת? כמעשה הוא בחול, כך מעשה הוא גם בשבת. אלא שבשבת היה דבר שעשו הכהנים שהחכמים לא כל כך הסכימו עם זה. שהכהנים מדיחים את העזרה בשבת שלא ברצון חכמים. לא כל כך אהבו את זה, החכמים לא אהבו את זה שבשבת היו מדיחים את העזרה. איך היו מדיחים את העזרה? איך היו שוטפים את העזרה? זה היה דבר מאוד מאוד מעניין. הייתה עמת המים שחצתה את כל העזרה. היו עוברים שם מים מצד אחד של העזרה לצד השני, ככה עמת המים כזאת. עכשיו, כשרצו לשטוף את העזרה, מה עשו? סתמו את היציאה של עמת המים, שהמים לא יוכלו להתנקז החוצה, וככה המים עלו על גדותיהם ושטפו את כל העזרה. כשסיימו לשטוף את כל העזרה, פתחו את הנקבת הניקוז, את הפתח של הניקוז, ונתנו לכל המים להישטף החוצה, והעזרה נהייתה נקייה מעצמה. חכמים לא הסכימו, זה לא היה ברצונם, זה ששטפו את העזרה בערב פסח שחל בשבת, והגמרא תאריך בנושא הזה, מה בדיוק היה הסיבה. רבי יהודה אומר, אחרי שסיימו להקריב את כל הקורבנות פסח, היה הכהן מתכופף עם כלי, כוס אחד היה ממלא מדם התערובת של כל הדם של הקורבן פסח שהיה ברצפה של העזרה, וזורק זריקה אחת על גבי המזבח. למה? בשביל שאולי אחד מהקורבנות פסח נשפך הדם על הרצפה, ולא יוכלו לזרוק את זה על גבי המזבח, אז עכשיו הוא לוקח מתוך כל התערובת, שמן הסתם יש שם לפחות טיפה אחת מהדם הזה שנשפך על הרצפה, ואת זה הוא כבר יתקן על ידי שהוא יזרוק את זה על... עכשיו הוא יזרוק לפחות את הדם על גבי המזבח. אבל, ולא עודו לו חכמים, הגמרא תבהר מה היה הוויכוח ביניהם. טוב, אחרי שסיימו להקריב את הקורבן פסח, אז צריך להוציא את האיברים הפנימיים של הקורבן פסח. אז היו דבר ראשון, מפשיטים את האור של הקורבן. אז כיצד תולים את הפסח ומפשיטים את האור? היה על הקירות ובעמודים, היו מנבבים כאלה, אונקליות זה נקרא. אונקליות של ברזל היו קבועים בקטלים ובעמודים של העזרה, במקום של השחיטה בבית המטבחיים, שבהם תולים את הקורבן אחרי השחיטה ומפשיטים את האור שלו. כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, לא היה לו כבר וב פנוי כי הכל היה תפוס, אז לא נורא, מקלות דקים וחלקים, חלקים הכוונה שקלפו ממנו את הקליפה של המקל, היו שם, מניח מקל על כתפו ועל כתף חברו, ואז תולה על זה את הקורבן פסח, אחרי השחיטה, ומפשיט את האור. רבי אליעזר אומר, 14 שחל להיות בשבת, אז כותב רשי שלא היה אפשר לתקן את המקלות, אז מבארים שהכוונה שלא יכלו לקלוף את הקליפה שלו. מפרשים דנים, אז מה הבעיה? תקלוף את זה לפני שבת. אז אומרים שהיה בעיה משהו מוקצה לטלטל את המקלות האלה. אז בכל מקרה לא יכלו להשתמש עם המקלות, מה היו עושים? במקום מקלות היה אחד מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו היה מניח על כתפו, וזה היה יוצר כמו מין מקום לתלות את הקורבן פסח, ותולה על זרועותיהם, ומפשיט ביד השנייה, ביד הימנית, מוריד את האור, ואחרי שהורידו את האור של הקורבן פסח, חתכו וקראו קראו, והוציא את אימוריו, את החלקים שצריכים להקריב על גבי המזבח. הרי יש את הבשר שנאכל על ידי המנויים של הקורבן פסח, ויש את החלק של החלקים מהקורבן שזה מקטירים על גבי המזבח. אז היו מוציאים את זה, נתנו במגס, שמו את זה על גבי קערה מיוחדת, והקטירן הכהן על גבי המזבח. עכשיו, כל זה עשו כשערב פסח חל בשבת. דבר נוסף שהיו עושים, היה בעיה לקחת את הקורבן פסח הביתה בשבת, כי היציאה מהר הבית אל ירושלים היה בעל טלטל. חורה ירושלים, הרי לא היה לדין של רשות הרבים, הגמרא במסכת עירובין כותבת שהיו דלתות לירושלים. אומרים אולי יש לזה דין של קרמלית. בכל מקרה היה בעיה של טלטול, לטלטל את הבשר של הקורבן פסח מהר הבית הביתה, כל אחד לביתו. אז לכן נשארו כולם כל השבת בבית המקדש. איפה יש מקום לכולם? הרי צריך לפנות את העזרה כדי שיוכלו להיכנס הקבוצה השנייה. אז כשהקבוצה הראשונה הייתה נכנסת, יצתה קט הראשונה, ישבה לה עם כל הקורבנות בהר הבית. הקבוצה השנייה, כשהיא יצאה, איפה היה לה מקום, הר הבית כבר תפוס, ישבה בחיל, זה היה הר הבית, באמצע הר הבית היה מין מחיצה כזאת שנקראת סורג, ומשם פנימה נקרא חיל. אז הם ישבו בתוך החלק הזה. בין הסורג לבין עזרת נשים, והשלישית נשארה בעזרה, עד אחרי שבת, במקומה עומדת. חשיכה, במצעי שבת, יצאו כולם לבתיהם, וצלו את פסחיהם, וישבו ליל הסדר. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, אין הקורבן פסח נשחט, אלא בשלוש קבוצות, שבכל קבוצה של 30 בני אדם לפחות. מה הייתה מה? למה צריך 30? כי כתוב קהל ועידה וישראל, שזה שלוש קבוצות. עכשיו השאלה היא, האם צריך שבכל קבוצה יהיה שלוש קבוצות, או שכל קבוצה יהיה קבוצה אחת? מסב קלן, היא בבת אחת, האם צריך שיהיה 30 אנשים בבת אחת? כי קהל זה 10 אנשים, עידה זה 10 אנשים, וישראל זה 10 אנשים. האם צריך שיהיה 30 אנשים בפעם אחת? היא בזה אחר זה, או שצריך שיהיה שלוש קבוצות שכל קבוצה זה 10 אנשים לפחות. מה עשו? לכן, אילקח בעינן שלוש כיתות של 30 בני אדם, עשו שלוש קבוצות שבכל קבוצה היו 30. אז אם צריך בכל קבוצה, אם צריך שיהיה קבוצה של 30, אז הנה יש פה קבוצה של 30. אם צריך שלוש קבוצות, אז יש שלוש קבוצות, בכל קבוצה יש 10. בתוך 30 יש כמובן גם 10. דהי בבת אחת, האיקה. אם צריך שיש 30 בבת אחת, אז הנה יש פה 30. והיא בזה אחר זה, האיקה. אם אתה רוצה שיש 10, 10, 10, אז כשאתה עושה 30, 30, 30, בכל 30 גם יש 10, אז יש לך גם 3 קבוצות של 10. אילקח, לא צריך דווקא שיהיה 90 אנשים, 30, 30, 30, אלא אפילו אם סך הכל ב-50, אפילו אם סך הכל יש קבוצה רק של 50 בני אדם, נמי סגי, אפשר לקיים 3 כיתות של 30 אנשים, גם על ידי 50 איש. איך? די לתלתין ועבדי, נכנסים בהתחלה 30 איש לעזרה ומקריבים קורבן פסח. ואז יש לך גם 10, 10, 10, 30, וגם, בוא נאמר שזה קבוצה ראשונה. אחרי זה, איילי 10 ונפקי 10. אחרי זה יוצאים 10 אנשים, נכנסים 10 אנשים אחרים. זאת אומרת ככה, נכנסים 10 ויוצאים 10, יוצאים כן, שבקבוצה השנייה עוד פעם יש כאן 10 חדשים, אם צריך 3 קבוצה שנייה שתיכנס עכשיו, אז הנה נכנסים 10 אנשים חדשים עכשיו. ואז יוצא, ו10 אנשים מתוך ה-30 שהיו קודם עכשיו יוצאים החוצה. אז יוצא עכשיו בעצם יש פה מצד אחד 30 איש, מצד שני יש פה גם 10 אנשים שנכנסו בתור קבוצה שנייה. אז אם צריך 10, 10, 10, כל קבוצה 10, אז הנה עכשיו נכנסו פה בקט השנייה, נכנסו 10 אנשים. אבל בסך הכל יש פה 30. ואחרי זה בקבוצה השלישית עוד פעם נכנסים 10, ויוצאים כנגדם 10 שהיו לפני כן. אז מצד אחד נכנסו כאן 10 אנשים חדשים, מצד שני יש פה עוד 30, יש פה כרגע 30 אנשים בתוך העזרה. היי ל-10 ונפקי 10, בעצם יוצא שכל פעם היו 30 בני אדם, ונכנסו 3 פעמים 10 אנשים לתוך העזרה. אז קיימנו את שניהם. למדנו במשנה, נכנסה כת ראשונה וכולי, שהעזרה התמלאה, נעלו דלתות העזרה. יש כאן ויכוח בין אביי לבין רבה, האם הדלתות ננעלו מעצמם, או שהיו ממונים לנעול את הדלתות. התמר, אביי אמר, ננעלו בנס הדלתות של העזרה, תנן, רבה אמר, לא, לא בדרך נס, אלא נועלים תנן. היו ממונים לנעול את הדלתות. אחרי שנכנסו קבוצה אחת, בשביל לוודא שישארו שלוש קבוצות, שלא כולם יכנסו בקבוצה הראשונה. מהי בעיניי ומהי הוויכוח בין אביי לבין רבה? ההבדל ביניהם, איקה בעיניי הוא למסמך הניסה. האם אפשר לסמוך על הנס? האם אתה יכול לתת לכמה אנשים שרוצים להיכנס בקבוצה הראשונה שיוכלו להיכנס, ואתה לא נועל את הדלתות של העזרה, ואולי כולם ייכנסו בקבוצה הראשונה, ואז לא יישארו לך לקבוצה השנייה והקבוצה השלישית. אביי אמר, ננעלו מאליהם תנן. דהיינו, אתה לא נועל את הדלתות של העזרה. מי שרוצה להיכנס, שייכנס. כמה דהיילו מעלו, כמה שייכנסו, ייכנסו. וסמכין על הניסה, אנחנו סומכים על הנס, שייכנסו כאן, ובסוף יישארו גם לקבוצה השנייה והקבוצה השלישית. אתה לא עוצר אנשים להיכנס. מי שייכנס, ייכנס. ואתה יכול לסמוך על הנס שלא ייכנסו כולם, והדלתות ינעלו כשעדיין חלקם יהיו בחוץ. ואז יהיה לך גם בשביל הקבוצות הבאות, כדי שיהיה שלוש קבוצות. לעומת זאת רבה אמר, נועלים תנן, ולא סמכין על הניסה. אתה צריך לראות שיהיו לך שלוש קבוצות, אז לכן כשאתה רואה שנכנסו כבר הרבה אנשים, אתה נועל את הדלת כדי שלא יכנסו כולם, וישאר לך בשביל הקבוצה השנייה והשלישית גם. ועד אתנן, משנה בעדויות, אמר רבי יהודה, כתוב שמה שעקביה בן מעללל זלזל בגדולי הדור, שמעיה ואבטליון. אמר רבי יהודה, לא, זה טעות. עקביה בן מעללל, לא נידו אותו. חס ושלום שעקביה בן מעללל נתנדה. הוא היה כזה גדול, וגדול שבענקים, שהעזרה ננעלת על כל אדם בישראל. כשהעזרה הייתה ננעלת, אחרי שנכנסו כל כך הרבה מעם ישראל לתוך העזרה, אז מי היה הצדיק הכי גדול מבין כל האנשים שהיו בעזרה? לא היה שם אחד שהיה גדול בחוכמה ועירת חטא כעקביה בן מעללל. מה כתוב כאן? קודם כל בסדר, עקביה בן מעללל היה גדול בחוכמה ועירת חטא. אבל אתה רואה שהעזרה הייתה מה? ננעלת. מה פוש ננעלת? אביי מתרץ את טעמי ורבא מתרץ את טעמי. כל אחד מביניהם מתרץ את המשנה כמו שיטתו. אביי מתרץ את טעמי. אין בעזרה בשעה שננעלה מעצמה בדרך נס. לא היה שם, כשהעזרה ננעלה על כל אדם שבישראל, לא היה שם אחד שהיה בחוכמה ובעירת חטא כמו עקביה בן מעללל. לפי אביי, העזרה הייתה ננעלת מעצמה. רבא מתרץ לטעמי, אין בעזרה בשעה שנועלים אותה בידיים על כל ישראל שהיו בפנים, לא היה שם אחד בחוכמה ובעירת חטא כעקביה בן מעללל. בכל מקרה יש פה ויכוח, האם נעלו את הדלתות בעזרה או שהם ננעלו מאליהם. תנו רבנה, למרות שהיה צפיפות כזאת בעזרה, מעולם לא נתמאך אדם בעזרה. חוץ מפעם אחת, פסח אחד, שהיה בימי הלל, שנתמאך בו זקן אחד, המפרשים מסבירים שהיה גלגול הסיבה למה הוא התמאך, והיו קוראים אותו פסח מאוחין. מרוב שזה היה נדיר שמישהו נתמאך שם. היה שם סיבה, על פי הסדר, לא היה דבר כזה שנתמאכים שם, אפילו שהיו שם צפופים, אנשים מבוגרים וחולים והכל, לא היה, למרות הצפיפות, אף אחד לא התמאך שם, אף אחד לא ניזוק. תנו הבנה, פעם אחת ביקש אגריפס המלך, הוא רצה לדעת כמה יהודים יש. אז הוא ביקש ליתן עיניו באוכלוסי ישראל. אמר לי כהן גדול, אני מבקש ממך, תן עיניך בפסחים, ספור כמה הקורבנות פסח מקריבים, לפי זה נדע. כמה יהודים יש? הכהן בשביל לספור נטל כוליה מכל אחד. מכל קורבן לקח כליה אחת. ספרו את הכליות, נמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות. כל ריבו זה 10,000. 600,000 זוגות של כליות. דהיינו כפול 2 זוגות. 100, זאת אומרת 1,200,000 כליות. קורבנות פסח היה באותה שנה. כפליים כיוצאי מצרים, שהיה רק 600,000, פה היה לך 1,200,000. עכשיו, זה לא כל המשרד השתתפו בקורבנות האלה. זה היה חוץ מאדם שתמה שלא מקריב קורבן פסח, וחוץ מי שהיה בדרך רחוקה שלא מקריב קורבן פסח. ותקח בחשבון שלא כל יהודי הביא קורבן פסח. אין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם. זאת אומרת, כל קורבן פסח זה לפחות חבורה של 10 אנשים. אז אם יש לך 1,200,000 קורבנות, שבכל אחד מהם יש 10 אנשים לפחות, היה שם לפחות 12,000,000 אנשים שאכלו קורבן פסח, חוץ מאלה שלא אכלו קורבן פסח. והיו קוראים אותו פסח מאובין, זה היה נקרא שהיה ציבור גדול, שמאובין מלשון אבה, מלשון שהיה הרבה אנשים. סתם כך שאתה גמר, רגע, מה פורש, הכהן גדול לוקח כליה מהקורבן פסח, מה זה הפקרות פה? נטל קוליה והבעיה קטורה, כליות זה אחד מהדברים שמקטירים על המזבח, זה חלק מהאמורים. אתה רואה את הגמרא בסדר, מה הבעיה? לקח את הכליות, אדר מקטיר לו, מה הלחץ? יקטיר את זה אחרי זה, תגמור לספור, תקטיר. שאת הגמרא מה פוש, תקטיר. והכתיב ויקטירו, לשון יחיד, שלא יערב חלביו של קורבן זה בקורבן זה. אתה לא יכול לקחת שתי קורבנות, לערבב את האימורים שלהם ולהקטיר על המזבח. כל אחד, כל קורבן, מקטירים בפני עצמו את החלבים שלו, את האימורים שלו. אז גם הכליה חייב להיות ביחד עם האימורים של אותו קורבן. אתה לא יכול להקריב את כל הכליות אחר כך יחד. הם צריכים להיות ביחידה, כל קורבן בנפרד מקריבים על המזבח. תרצת הגמרא, בסדר. דאדם מקטיר לאוחד אחדה. אחר כך תקטיר כליה אחרי כליה, אל תקטיר את כל הכליות יחד. שאלת הגמרא, והתניא והקטירם שיהיה כולו כאחד, אתה צריך את היחידה של כל האימורים של קורבן פסח אחד, יש ממנו כל מיני חלקים שמקטירים על גבי המזבח, אתה לא יכול את הכליה להקטיר פעם בנפרד, ואת שאר האימורים להקטיר בנפרד. את כל האימורים אתה מקטיר בנפרד, זאת אומרת, אימורים של קורבן אחד, כל האימורים יחד אתה מקטיר כיחידה על גבי המזבח. אתה לא יכול את שאר האימורים חוץ מהכליה להקטיר בנפרד, ואחרי זה אתה תקטיר את הכליה בפני עצמה. אומרת הגמרא, אלא תפיסה באלמא דשקיל מנהו. מה פירוש נטלן? הכהן גדול לקח את הכליה, שם אותה בשנייה בצד, עד יבין למידה אחרין, עד שיביא לו כליה אחרת, ושמו איזה גוז או משהו כנגד הכליה הזאת בתוך כלי, כנגד כל כליה שמו איזשהו דבר מסוים, ואז ספרו את כל מה שהניחו בצד כנגד הכליה, והגיעו 1,200,000. זאת אומרת, מה, הוא לקח כליה, והנה, יש לי פה כליה אחת, אז כנגד זה שמו אגוז, העביר את הכליה כדי שיקטירו את זה יחד עם כל האמורים. בינתיים האגוז שהניחו היה כנגד אותה כליה, ואז ספרו את כל האגוזים והגיעו 1,200,000. אמרנו במשנה, כהנים עומדים שורות שורות. מהמקום של השחיטת קורבן פסח עד המזבח, היה שורה של כהנים. שורה אחת לכל כהן היה בזיחים מכסף, ושורה אחת לכל כהן היה בזיחים מזהב. שואלת הגמרא, מה איתם? למה היו חייבים שכל השורה יהיה רק מכסף, או כל השורה רק מזהב? היא לימה, אם תרצה לומר, דילמה שקלי דדאבה ומעליה דקספה, אתה חושש אולי הוא יקבל כלי ריק מזהב, וייתן כלי מלא מכסף, יוצא שמה שהוא לקח, זה פחות חשוב, כי הוא הרי לקח כלי ריק, ומה שהוא נותן זה יותר חשוב, כי הוא נותן כלי מלא, ואת הכלי המלא הוא ייתן כלי מלא, את הכלי היותר חשוב הוא ייתן מכסף, ואת הכלי הפחות חשוב שהוא ריק הוא ייקח מזהב. מה אתה רוצה להגיד? שאתה מוריד בקודש, אתה קיבלת כלי ריק מזהב, ואתה נותן כלי מלא, שהוא אמור להיות חשוב יותר, אותו אתה עושה מכסף, וזה אתה תיתן מכסף, בשביל זה אתה עושה שהכל יהיה זהב או שהכל יהיה כסף, זה הסיבה? הרי אין לדבר סוף. החינמי, גם אם הכל מכסף או שהכל מזהב, עדיין יש לחשוש דילמה שק ליבר מעתן, מאי ליבר מאה. אולי כלי אחד של דם שאתה מקבל, כלי ריק, שעכשיו שלחו לך מהמזבח אחרי שזרקו אותו לגבי המזבח, אולי הוא כלי מאוד יקר, נגיד הוא מזהב, אבל הוא כלי מאוד יקר, הוא שווה 200 זוז. ועכשיו כשאתה נותן כלי מלא, אתה נותן כלי מזהב, אבל שהוא שווה רק 100 זוז. עדיין זה מורידים בקודש, כי הכלי הריק הוא יקר יותר, והכלי המלא שאמור להיות יותר חשוב, אותו אתה עושה את הזול יותר. אז אפילו שהכל מזהב או שהכל מכסף, עדיין אתה יכול להגיע למצב כזה, שאתה לא מעלה בקודש, שאתה לא נותן את הכלי המלא, שאתה שולח למזבח את הכלי היקר יותר. אלא אומרת הגמרא, באמת לא זה החשש, אלא דהכי שפיר תפי, כי זה פשוט יותר הדרת מלך, כשאתה נותן שורה של כסף, שורה של זהב, זה יותר מרשים ויותר מכובד לכבוד השם. או למד במשנה ולא היו לה בזיחים שוליים וכולי. הגמרא מרחיבה על ידי ברייתא תנו רבנן, כל הבזיחים שבמקדש לא היה להם שוליים, לא היה להם שוליים. לא רק שקורבן פסח, הכלי שקיבלו בו את הדם, בכל הקורבנות, הכלים שקיבלו בהם את הדם לא היה בהם שוליים. זאת אומרת, זה היה מין שפיץ כזה למטה, אתה לא יכול להניח אותו. למה? כדי שלא תניח אותו פשוט. אתה לא יכול להניח אותו כדי שבאמת לא תניח את הדם. את הכלי, כי אם אתה תניח אותו, בסוף מה יצא? הוא יכול לקרוש לך בינתיים. אז עשו שלא יהיה אפשרות להניח אותו כדי שמהר יתעסקו בו ויזרקו אותו על גבי המזבח. חוץ ממקרה אחד, חוץ מבזיחי לבונה, זה היה בזיחים, כפות, ששמו בשולחן, שהיה בתוך ההיכל, שעליו היו סדורות, שתי מערכות, שתי שורות של לחם הפנים, 12 לחמים, בתוך ההיכל, מול המנורה, היה שם את ה... בצד הצפון היה את הלחמים, שם על השולחן הניחו כפות, בזיחים, שבפנים לא היה אדם, שם היה, בפנים היה סממן שנקרא לבונה. אותו לבונה, בשבת, כשהיו מרוקנים, היו מחליפים את הלחם הפנים, ומחלקים את הלחם של שבוע שעבר לכל הכהנים, ואת הלחם הטרי היו מניחים על גבי השולחן, ואתה נכון גם הלחם של שבוע שעבר היה נשאר טרי בדרך נס, כידוע. אבל בכל אופן, כשהיו החליפים את הלחמים, אז לפני שנתנו לכהנים לאכול מהלחמים, היו מקטירים את הלבונה שהיו בבזיחים על גבי המזבח. אז אותם בזיחי לבונה, הם כן היה להם בסיס רחב למטה שאי אפשר להניח אותם. כי היה פה עניין שלא רצו שיצטרכו להשעין את הבזיח על גבי הלחם הפנים. שמה יניחום ויפרוס הלחם. אולי אם אתה תשעין אותו על הלחם הפנים, הוא ישבור לך את הלחם הפנים. שזה עדיפו דווקא, שזה יהיה לו בסיס כשהוא יהיה מונח על גבי השולחן עצמו. במשנה למדנו, שחט ישראל. שחיטת קורבן פסח נעשתה על ידי ישראל, וקיבל הכהן וכולי. קבלת אדם היה על ידי כהן. מה, חייב שישראל ישחוט? לא סג יד אליו ישראל? מה, זה לא קשר אם ישראל לא ישחוט? אם כהן ישחוט זה יהיה קורבן פסול? עונה הגמרא, לא, ודאי שכהן יכול לשחוט. רק אי גופה כמשמעלן. המשנה רוצה לחדש לך חידוש לשחיטה בזר כשרה. החידוש הוא שישראל יכול לשחוט. כי שאר העבודות של הקורבן הישראל לא יכול לעשות. מקבלה ואילך. והמשנה אומרת, וקיבל הכהן, אה כמשמעלן, בשביל ללמד אותנו, מקבלה ואילך, כל העבודות שעושים עם דם, מקבלת הדם והלאה, מצוות כהונה. זה אי אפשר לעשות על ידי זר. זר לא יכול לקבל את הדם, הוא לא יכול להוליך את הדם, הוא לא יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח. בשנה למדנו שהיו שתי שורות של כהנים, עמדו אחד ליד השני, זה מקבל את הבזח עם הדם מחברו, ונותנו לחברו ככה אחד השני, אז נראה שהם לא היו צריכים בכלל ללכת. ככה בדרך כלל, כששוחטים קורבן, מקבלים את הדם ממקום השחיטה, ולוקחים, מוליכים את הדם, יש הולכה. מה זה הולכה? הוא הולך ברגליים לכאורה, כן? הוא הולך ברגליים אל מקום המזבח, ושם הוא עושה את הזריקה. יש שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם אל המזבח, ושם זריקת אדם. פה נראה שלא היו מוליכים את אדם בכלל. לא היו הולכים ברגליים עם אדם לכאורה. אלא מה? עם הידיים מעבירים את זה מאחד לשני, בלי לעשות אפילו פסיעה אחת. אז מה אנחנו למדים מפה? שם התמינה, הולכה שלו ברגל, אבי ההולכה? יש ויכוח במסכת זבחים, האם להוליך ביד בלי לעשות אפילו פסיעה אחת, לא, בלי להוליך ברגל, זה נקרא הולכה? כי פה זה לא נקרא הולכה, פה זה לכאורה העברה. אז אתה רואה מפה לכאורה שלא צריך הולכה דווקא על ידי הליכה ברגל, אלא אפילו כשמוליכים ביד זה גם מספיק. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. דילמוד, נאית פורטה, אולי באמת אם הולכה, זה הכוונה על ידי הליכה ברגליים, יכול להיות שכל כהן, לפני שהיה מעביר את הבזיך לחברו, היה הולך קצת, עושה את פסיעה קטנה לכיוון המזבח אולי. שואלת הגמרא, אז אם כן ואלה, מה יקמה שמלן? אז מה מחדשים לנו לזה שהיו כל כך הרבה כהנים אחד ליד השני, אם לא בשביל ללמד אותנו שלא צריכים ללכת, אלא אפשר ביד להעביר את זה מאחד לשני? אומרת הגמרא, לא, מחדשים פה חידוש אחר. הקמה שמלן ברוב המדרת מלך. רצו ללמד אותך, תראה כמה כהנים השתמשו כדי להביא את אדם אל המזבח. ברוב העם, הדרת מלך. זה הכבוד של המלך, דווקא העניין הזה שהרבה כהנים משתתפים בעברת אדם אל המזבח. היום אנחנו רואים את ברוב עם הדרת מלך, כשמקיימים את המצווה הגדולה של ברית מילה, אנחנו יודעים שקורבן פסח היה אחד מתוך שני דמים שבזכותם יצאנו ממצרים. היה דם של הקורבן פסח ודם של ברית מילה, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ואעבור אלייך ואראך מתבוססת בדמייך של מצווה, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. בזכות דם פסח ודם מילה זכינו ליציאת מצרים ולגאולה הגדולה. אז היום גם כן, כשעושים ברית מילה, אז יש כאלה שמכבדים ככל, כמה שיותר אנשים, או על כל פנים מכבדים עוד ועוד אנשים שיוליכו את התינוק אל הסנדק. זה נקרא חייקה. מעבירים את התינוק מאחד לשני אל הסנדק. כמובן שיש כאלה שקוראים תיגר על המנהג הזה, ושבעצם זה לא שמוליכים אל הסנדק, אלא שמעבירים את זה מאחד לשני, ולפעמים גם מרחיקים את התינוק מהסנדק, ומקרבים שוב ומרחיקים ומרכבים. אז אין פה כל כך עניין גדול בעניין. אז כל אחד ינהג כפי מנהגו. בכל אופן רואים פה את המעלה הגדולה של חביבות המצווה, שעוד ועוד אנשים רוצים להיות שותפים ולקחת חלק. ויש בזה רוב המדרת מלך, זה הכבוד של מלך מלכי המלכים, החביבות שיש לנו למצוות. למדנו במשנה, קיבל הכהן את הכלי המלא בדם, ונותנו לחברו וחברה לחברו, עד שמביאים את זה למזבח, ומהמזבח שולחים גם כן את הכלי הריק, אחרי שרוקנו אותו למזבח, אז מחזיר את הריקן. מדייק את הגמרא, שים לב אבל בלשון, כתוב קודם כל, יש פה עכשיו, מצד ימין יש לו כהן אחד עם כלי מלא, מצד שמאל יש כהן אחר עם כלי ריק. עכשיו הכהן עומד באמצע, ועכשיו הוא צריך לחשב, רגע, מה לקחת קודם? את הכלי הריק ולהעביר לזה שלידי לכיוון המקום השחיטה, או את הכלי המלא ולהעביר לזה שלידי לכיוון המזבח? עדיף שתיקח את הכלי המלא, ורק אחר כך תיקח את הכלי הריק להעביר. אקא משמלן. אבל איפכה לא מסייע לי לרבי שמעון בן לקיש, כן, יותר נכון. וזה מסייע לדבריו של רבי שמעון בן לקיש. למה רבי שמעון בן לקיש? אין מעבירים על המצוות. אתה לא יכול, כשמגיע לידך מצווה, להעביר עליה. אתה צריך קודם לקיים אותה, ורק אחר כך אתה יכול לעשות את שאר הדברים. אז עכשיו פה, כשמושיטים לך בזך מלא, אז עכשיו באה לידך מצווה, כי להוליך את הבזיך המלא זה מצוות הולכת אדם. ואז אתה מוליך, אתה מקיים את זה מצווה, אבל לקחת את הבזך הריק, אין בזה מצווה. זה לא מצוות הולכה להוליך בזך בלי דם. כל המצווה פה זה להוליך את הדם, בזך המלא. לכן, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. במשנה למדנו, כהן הקרוב אצל המזבח, שהוא קיבל את הדם, הוא בסוף השורה לכיוון המזבח, זורקו לדם זריקה אחת כנגד היסוד, זריקה. יש אפשרות, יש שתי אפשרויות, יש אפשרות לשפוך את הדם על מזבח, יש אפשרות לזרוק בתנופה. כאן כתוב שזורקים בתנופה. מן תן הפסח בזריקה, ולא בשפיכה בנחת. אמר רב חיסדא, רבי יוסי הגלילי היא. דתניא רבי יוסי הגלילי אומר, כתוב לגבי קורבן בכור, כשנולד לבהמה טהורה ולד ראשון, יש לו קדושת בכור, צריך להקריב אותו קורבן. כתוב את דמם, לא כתוב את דמו, לשון יחיד, כתוב לשון רבים, תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר, לשון רבים. דמו לא נאמר אל הדמם, חלבו לא נאמר אל החלבם. הוא מדבר על עוד קורבנות. על איזה עוד קורבנות? לימד על בכור ומעשר ופסח, על ההקרבה שלהם. כי לא נאמר במעשר ופסח איך, מה עושים עם הדם שלו. אז כאן, מכיוון שלגבי בכור, לימדו אותנו דמם לשון רבים, מלמדים כבר גם עליהם, שהם טעונים מתן דמים ואימורים לגבי המזבח. עכשיו, לגבי בכור כתוב, את דמם תזרוק. אז גם לגבי פסח צריך לזרוק את הדם, כך לומד רבן שמעון מגמליאל. עכשיו, למדנו שהכהן, איפה הוא זורק את הדם? כנגד היסוד. מנהלן דטעונים זריקה על גבי היסוד. מי אמר שצריך דווקא על המזבח במקום היסוד? לא מסביב כל המזבח היה את המדרגה הנמוכה למטה, היסוד. היה חלק מהמזבח שלא היה יסוד. מי אמר שצריך לזרוק את הדם דווקא במקום היסוד? אמר רבי אלעזר, לומדים גזירה שווה. עתיה, גזירה שווה, מילה זריקה שכתובה כאן לגבי קורבן בכור שמלמד אותנו לעניין קורבן פסח, מזריקה שכתוב מקורבן עולה. כתיב אחר לגבי בכור את דמם תזרוק על המזבח. וכתיב הטעם לגבי קורבן העולה, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. מה עולה, קורבן עולה שזורקים את הדם שלה, תאונה של לשפוך את הדם שלה מעל היסוד. אף פסח נמי טעון זריקת הדם על גבי היסוד. שואלת הגמרא, ועולה גופה מנהלן. מי אמר לך שבקורבן עולה, מה שנשאר מהדם שופכים כנגד היסוד? אומרת הגמרא, אמר קרא, כתוב לגבי קורבן חטאת, ולקח הכהן מדם החטאת ונתן, כתוב בהמשך, ואת דמו ישפוך אל יסוד המזבח. למה כתוב אל יסוד מזבח העולה? התורה הייתה יכולה לכתוב אל יסוד המזבח. מה זה מזבח העולה? התורה הוסיפה את המילה העולה כדי ללמד אותנו על מה. עולה, טעונה יסוד. יסוד המזבח, תעשה הקורבן עולה. שמה שנשאר מאדם אחרי זריקת אדם, שתי מתנות שאין ארבע בשתי הזוויות של המזבח, מה שנשאר היו זורקים כנגד היסוד, שופכים כנגד היסוד. מפה אנחנו לומדים, מקורבן חטאת אנחנו לומדים לקורבן עולה, שכתוב מזבח העולה ללמד אותנו, שהדם של קורבן עולה צריך לשפוך על היסוד. ואחרי שאנחנו יודעים שבקורבן עולה צריך לשפוך את הדם על גבי היסוד, לומדים גזירה שווה, זריקה, זריקה לקורבן בחור, שגם מהדם שלו צריך לזרוק כנגד היסוד. ואחרי שאנחנו יודעים לגבי בחור, שזריקת הדם שלו צריכה להיות על גבי היסוד, וכתוב הרי דמם לשון רבים, כדי ללמד גם לגבי אותם קורבנות שלא כתוב מה עושים עם הדם שלהם, גם לעניין קורבן פסח, אז אנחנו יודעים שגם קורבן פסח צריך זריקה כנגד היסוד, ועד כאן דף סמך דלת.